אני גל אביר.
אני עמרי גרוס.
אני אסף רם.
אני יונתן פסוק.
אני עמית בן זאב.
אני חי חביב.
אני אברהם דבורה.
אני עמית לנדה.
אני דורון פודלובסקי.
ואנחנו
אנחנו
גיקלופדיה.
זה היה מוגזם.
אתם מאזינים לגיקלופדיה המשודרת. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הגיקלופדיה המשודרת. היום יש לנו פרק מיוחד, אנחנו גם מארחים מישהו מיוחד, אחרי תחינות, בקשות, התחננות, סוף סוף הצלחנו להביא לאולפן את אחד מעמודי התווך של הדף שלנו, ברק קילשטוק. מה קורה בן אדם?
טוב שלא הגזמת, אבל סבבה.
בכל אופן, ברק הוא אחראי על בעצם כל החדשות הנהדרות שמקבלות בדף הגיקלופדיה, כל מה שטרי, מעניין וגיקי, ברק בעצם אחראי על זה, ונוסף לזה הוא אחד מצוות מבקרי הקולנוע שלנו, והיום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על נושא שקרוב מאוד לליבו של ברק, הוא גם הציע את הרעיון לפודקאסט הנהדר הזה ביחד עם שותפי שגם הוא נמצא בהקלטה, מר עמית לנדה. מה קורה עמית?
אהלן דורון, מה שלומך?
מצוין, מצוין, טוב לחזור אחרי חופשה ארוכה.
מצוין, אז הצגנו את ברק, בוא תגיד לנו על מה נושא הפודקאסט.
אנחנו הולכים לדבר היום על בעצם כל המהפכה הגיקית בסין, ועל זה בעצם, בשביל זה תכלס הבאנו את ברק, האמת שבגלל זה ברק הסכים להגיע, שזה נחמד.
שמעו, אני תכלס פתוח לרעיונות, אני לא יודע כמה יש לי הרבה מה לומר, אבל בסדר.
לא, אתה בן אדם מעניין, אל תמעיט בעצמך.
ואפרופו העניין איתך ברק, בוא תספר לנו באמת מה הרקע שלך עם סין, אתה למדת על סין באוניברסיטת תל אביב, לא?
כן, אני בוגר חוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, למדתי שם 4 שנים, למדתי שפה סינית, הייתי גם בסין והייתי ביפן, ככה שההבנה שלי שם בכל הנושא הוא די עמוקה, אני גם קורא סיני, מדבר סינית, אז ככה שאני די מעורה במה שהולך שם ביום יום, גם כמה שנים זה עבר, נגיד 3 שנים אחרי שסיימתי את התואר בעצם, אז כן.
אחלה, מגניב.
מעולה, אז אנחנו בעיקרון הולכים, כמו שהזכרתי ממש בהתחלה, בפריוויו של הפרק, אנחנו הולכים לדבר על לא רק, לא, זה הולך להיות דיון די פתוח, אבל בגדול אנחנו הולכים לדבר על תרבות הגיק בסין, איך זה בעצם משפיע עלינו בתור צרכני תוכן גיקי באופן כללי, וכמובן כל מיני שיתופי פעולה של סרטי קולנוע בסין וכיוצא בזה. ניגע טיפה בנושאים שהם נושאים שקשורים יותר לכל התנועה לשחרור בעצם הונג קונג, או התנועה של הונג קונג בעצם להילחם על החופש של העצמה, אבל זה ממש בקטנה וקצת לקראת סוף התוכנית, ועכשיו אני פשוט אעביר אתכם במעבר מהיר לברק. ברק, תן לנו איזו הקדמה קטנה על סין בכלל, משהו קצר וקולע, שנדע קצת על מה אנחנו מדברים בכלל.
אוקיי, אז בגדול, סין, מדינה שהוקמה בשנה אחרי ישראל ב-1949, במתכונתה הנוכחית אני מתכוון, תחת צ'רמן מאו, מה שנקרא, מאו זדונג. מאז היא עברה הרבה דברים, כמו הקפיצה הגדולה קדימה, שאמרו שיקראו לזה הקפיצה הגדולה אחורה, אני אתן לזה לפרשנות למי שרוצה שיקח את זה למה שהוא רוצה. ואז בעצם עד שנות ה-70, סין הייתה מדינה די נכשלת, אפשר לומר את זה ככה, ואז הגיע איזה בום כלכלי, עלה בשנת 1978, אם אני זוכר נכון, נשיא בשם דנג שיאופינג, שהוא בעצם פתח את סין למערב, הוא עשה את הרפורמה, הוא זה שאפשר להשקעות זרות להיכנס לסין, ובעצם הוא פיתח את סין והפך אותה למעצמה הכלכלית שהיא היום. מאז ועד היום עברו עוד כמה נשיאים, כיום הנשיא ששולט בסין הוא שי ג'ינפינג, נשיא שהוא מאוד מאוד לאומני, אני אדבר על זה בהמשך, כי זה מתקשר לא מעט להרבה נושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם בפודקאסט הזה. הוא בעצם מכתיב הטון העיקרי בכל מה שקשור לנושא של פרופגנדה, של כל הפרופגנדה, גם הקשה וגם הרכה מבפנים ומחוץ לסין, שאנחנו רואים כיום גם בגיימינג וגם בכל מיני ענפים אחרים כמו סרטים, אפילו בספורט כמו שאנחנו רואים. אני רוצה גם לגעת טיפה בזה, כי זה מאוד מקביל למה שאנחנו רואים היום בעולם הגיימינג. זה בגדול סין של היום, אני חייב לומר, היא כבר לא קומוניסטית.
אני לא מסכים עם לא מסכים עם האמירה הזאת. סיני סוג של מין הייבריד כזה של קומוניזם קפיטליסט.
זהו, אז זה בדיוק מה שבאתי לומר. כי היא עדיין שלטון של מדינה אחת, היא עדיין שלטון של מפלגה אחת, המנהיג הוא האיש העליון, המנהיג הוא הקובע, אין ספק לגבי זה. אבל, מכל מה שקשור לכסף, סין היא מדינה אפילו יותר קפיטליסטית מארצות הברית לדעתי, כי נגיד אם אתה תיסע לערים כמו בייג'ין, שנגחאי, גואנג'ו, שנזן, אתה תראה ים למבורגיני, ובתור אחד שהיה שם אני יכול להעיד על זה, וכשאתה יוצא לכפרים בסין, יש הרבה כפרים שאפילו אין להם מים זורמים, ופערי המעמדות הם מאוד מאוד גדולים, שזה בדיוק ההפך.
זה נכון, אבל אתה יכול לראות את זה גם במדינות שהיו קומוניזם לשעבר, כמו ברית המועצות לשעבר, פדרציה הרוסית, אתה תראה במוסקבה המון המון מרצדסים, אבל אם תצא החוצה במרחק של כלום ממוסקבה, אתה תראה אנשים שבאמת עדיין מסתובבים על סוסים ו... הם אנשים חקלאים מאוד מאוד פשוטים.
אבל רוסיה כבר לא מציגה את עצמה כקומוניסטית. אפילו שהיא לפעמים מתנהגת כקומוניסטית, היא לא מציגה את עצמה כקומוניסטית, וזה ההבדל מאוד גדול בין סין לרוסיה.
נכון, אני מסכים.
עכשיו, ברק דיבר על הוא טייל בשנחאי, נכון? לפני שנה בערך?
לפני שנה בערך, כן.
זהו, אז אני רוצה לשאול, בתור אחד שלא היה שם, ואתה טיילת שם, האם ראית איזשהו הבדל בין הרחוב הישראלי במרכאות נקרא לזה לבין הרחוב הסיני בעניין של כל המרצ'נדייז והצרכנות הגיקית נקרא לזה?
כן, חד משמעית כן. נגיד אני זוכר שטיילתי בקניון במרכז בשנחאי, נראה לי First Century אם אני לא טועה, ממש יש שם מין כמו שיש בטוקיו, יש שם מין ממש גנדם סנטר ודברים כאלה אתה לא תראה בארץ. נגיד, יש למה גם דיסנילנד בשנחאי עצמה, יש גם דיסנילנד בהונג קונג, שכרגע הוא קצת פחות עמוס. כאילו, התרבות הגיקית בסין היא מאוד שונה מהתרבות בארץ, הסיבה שזה סוג של מיינסטרים להיות שם גיק.
זה לא סתם מיינסטרים, ההרצאה ששמעתי לאחרונה, מדובר בשאיפה של הרבה מאוד צעירים. הם מסתכלים על אנשים כמו מנכ״ל פייסבוק וכמובן ביל גייטס ועוד הרבה אישיות שקיימות ברחבי העולם. בנוסף יש להם גם את הגיקים המפורסמים שלהם כמו מנכ״ל אליבאבא, מנכ״ל קסיומי וכיוצא בזה.
שיאומי עם שין.
שיאומי, יופי.
בדיוק.
למדתי משהו. אז כן, זה ממש עניין של סימן חברתי מובהק וסימן חברתי טוב, בשונה ממה שלמשל היה שהתחיל בעצם כל הנושא של האג-הדס וגיקס ונרדס בארצות הברית, שהם נחשבו לאוטקאסטס, בסין זה בדיוק ההפך. הם נחשבים לסופרסטארס.
נכון, כי שוב, סין זה מדינה שמאוד מתרכזת הרבה מהתרבות שלה סביב כסף, וביניהם גיקים עושים כסף. זה מתקשר. בגלל זה גם לא תמצא, נגיד, בגלל זה גם מצד שני, הרבה סינים לא רוצים להיות חקלאים, או הרבה סינים שיש להם אור טיפה יותר כהה, נחשבים טיפה יותר נחותים, כי למה יש לאנשים אור כהה? הם עובדים בשדה הרבה. ומכאן, זה פחות מושך את האדם הסיני הממוצע.
אוקיי.
אוקיי, אז כן, דיברנו על זה שסינים צורכים את התרבות הגיקית ברמה גבוהה, אבל עדיין יש שם חוקים מאוד נוקשים לגבי הכנסה של סרטים ותכנים זרים למדינה, נכון? יש צנזורה מאוד גבוהה, כן. ולא כל סרט שמשוחרר בארצות הברית, לצורך העניין, יכול להיכנס לסין.
נכון.
דוגמה, משהו עכשווי שאנחנו יכולים לדבר עליו, הסרט החדש של קוונטין טרנטינו, שהם בעצם אמרו, אם אתם רוצים שהוא ייכנס לסרט, אתם צריכים לעשות שינויים בסרט המקור, מה שהבימאי קוונטין טרנטינו סירב לעשות.
נכון, ואני אסביר לך ממה זה נובע. בעיני הסינים, אנשים שהם ממוצא סינים, אפילו אם הם לא דרכו בסינים מימיהם, הם סינים. הם עדיין צריכים להיות חלק מהקולקטיב הזה, הם עדיין צריכים להיות חלק אנחנו סינים. גם אם הם מתנגדים שלטון שגרים במערב, בארצות הברית או מקומות כאלה, הם עדיין ביניהם סינים. בגלל זה נגיד שקווינטין טרנטינו מציג את ברוס לי כדמות יחסית נלעגת היו זמנים בהוליווד, ו בעיני הסינים זה כאילו פגע ברגשות העם הסיני, שהוא מציע אותם כמגוחכים, כנלעגים, זה לא הוא פגע בברוס לי כאינדיבידואל, הוא פגע באומה הסינית. בגלל זה הם לא מוכנים לקבל את זה. אני יכול להביא לך עוד דוגמה, נגיד עכשיו יש סרט ילדים, אנימציה בשם פלא של מפלצת, כרגע הוא רץ בבתי הקולנוע.
הוא בשיתוף פעולה, אבל הוא בשיתוף פעולה עם הפקסים.
נכון, וגם בגרסאות שנמצאות במערב, דרך אגב, גם בגרסאות שמגיעות לארץ, יש שם סצנה שבה הם יושבים בכיתה ויש שם את מפת העולם, ובמפת העולם מופיע סין, שחלק מהגבול שלו זה קו הדש 9. אז עכשיו בוא נסביר טיפה מה זה קו הדש 9. קו הדש 9 זה בעצם קו גבול ימי, שבעצם נמתח מסין לאורך וייטנאם עד מלזיה והפיליפינים. הסינים טוענים טריטוריאלית שהוא שלהם. למרות שזה גיאוגרפית לא כזה הגיוני, הסינים עדיין טוענים שזה שלהם, בגלל שא' הוא שולט מאוד על כל מעבר הספינות סחורות לכיוון סין, ויפן וקוריאה, שאלה בעצם היריבות הכלכליות העיקריות של סין, והם טוענים שיש שם הרבה משאבי טבע, גז, נפט, אני יודע, אני לא ממש אתמצא באיזה משאבי טבע, אבל הם טוענים שיש שם הרבה משאבי טבע במים הטריטוריאליים האלה, טוענים שזה שלהם בגלל שיש שם מדף יבשתי מאוד גדול, וגיאוגרפית, תכלס, זה לא מתיישב נכון עם האמת, כאילו, אבל עדיין, בסרט זה מוצג ככה, כאילו, ככה אתה רואה איך בעצם משתמשים בסרט ילדים, כדי לקדם אג'נדה פוליטית.
אתה יודע, אז הם לא הראשונים שעושים את זה, אם תסתכל ברור. כל סרט אחר, שאתה תסתכל על מפת ישראל, אז תראה אותה אם זה סרט אמריקאי או אירופאי, בעיקר אירופאי, תראה שחותכים החוצה שטחים שהם בסכסוך, ואתה תראה את ישראל קטנה יותר ממה שהיא במציאות.
ברור, אני לא אומר, אבל אני עדיין, אנחנו מדברים פה על סין, אנחנו מדברים על ההשפעה שלה, וזה חלק מההשפעה שלה, כי היא מנסה לקבוע את המציאות הזאת. בוא נגיד, אנחנו יכולים גם לדבר על הסרט הקרוב של טופ גן, שהולך לצאת, עם הג'קט של טום קרוז, שבמקור היו שם את סין, יפן וטיואן לדעתי, בסרט המקורי, אני לא מזוכר, ארצות הברית, יפן וסין לדעתי היו שם, ובסרט הקרוב, יפן לא הולך להיות שם, הולך להיות ארצות הברית, סין ועוד איזה דגל מונפץ, כאילו משהו כזה. וזה גם חלק מהאג'נדה, כי סין כמובן היא מושקעת בסרט הזה, היא השקיעה בו פיננסית. אנחנו חייבים להכיר בזה שדברים שמדינות משקיעות בהם כסף, תמיד תהיה בהם אג'נדה פוליטית, אתה לא יכול להתחמק מזה.
אפרופו, נכון, אני... אבל יש דוגמאות אחרות, למשל, אם תיקח למשל את Mission Impossible, Rogue Nation, או יותר טוב מזה אפילו, את Mission Impossible Fallout, הרעים במרכאות בסרט זה סינים, אם שמת לב לזה.
הם החליפו את זה לצפון קוריאנים בשביל לשחרר את הסרט בסין.
נכון, בדיוק.
אהה, נחמד. כי אליבאבא בעיקרון, אלה המפיקים של הסרט.
הם לא מפיקים, הם משקיעים בסרט. הם משקיעים פיננסית
בסרט. הם מופיעים כחברת הפקה.
בדיוק, אבל הם יותר משקיעים, אתה יודע, הם השקיעו, הם שם בוכתה של כסף. הפקה, הם לא עושים הרבה.
זה מה שחברת הפקה עושה.
כן, אבל הם לא עושים הרבה הפקה, הם יותר נותנים לאנשים שהם מביאים כדי שיעשו את כל העבודה, הם לא נוגעים חוץ מזה שהם אומרים תכניסו את התכנים האלה והאלה.
זהו, אז אני רוצה לחזור שנייה לחוקי הצנזורה, כמו שאולי נפל פה בין הכיסאות, לסין מותר להכניס, לא, יש להם מדינות שהם מכניסים רק 34 סרטים זרים בשנה. ואם סרט הוא בהפקה משותפת עם אולפן סיני, כמו Mission Impossible, או צבי הנינג'ה, או Ugly Dolls שיצא, אז זה לא נחשב סרט זר. וגם בזמנו, ב-2016, כשיצא דוקטור סטרנג', אז בקומיקס הוא פוגש את ה-Ancient One בטיבט, אבל כדי לשחרר את הסרט בסין, הם שינו את המיקום לנפל.
נכון, יש שם הגבלה של 34 סרטים משנה. העניין הוא ש... הסינים גם טוענים שזה בשביל להביא יותר הכנסה לסרטים מקומיים, וזה גם סוג של נכון, כי עדיין בסין גופה אתה תראה סרטים כמו The Wandering Land שיצר בדיוק השנה, שזה איזה סוג של הכלה בין משחקי הכס לנרניה לעוד כל מיני דברים אחרים, וזה ממש דומה כי הגיבורה הראשית היא סינית לבנת שיער שרוכבת על דרקון, אם זה מזכיר לכם משהו.
לא, לא מזכיר כלום.
לא מזכיר לך כלום, כן.
שום דבר.
שום דבר.
שום דבר, שום דבר. מקורי לחלוטין.
וזה בעצם היה הסרט ה...
איך אומרים קליסי בסינית?
אין לי מושג. דרך אגב, משחקי הכס גם צונזר בחלקו בסין, כי שוב, אתה לא יכול להראות תכנים שהם סוג של פורנוגרפיה בסין ודברים כאלה, אז...
היה גם איזה אישו עם דדפול שלא שוחרר, לא?
היה, היה משהו כזה, אני לא ממש בקיא בנושא של דדפול, אבל היה משהו בקטע הזה.
כן, אז בוא תספר לנו בעצם למה יש להם הגבלה ואיך הצנזורה, כמו שאמרת, תכנים פורנוגרפיים, ויש להם עוד הגבלות, נכון? זה לא נעצר רק בתכנים פורנוגרפיים.
יש להם עוד הגבלות, נגיד, כמו הגבלות פוליטיות. יש אחת הדברים שיהיה מעניין לגבי ההמשך, לגבי הסרט של Wonder Woman, שהולך לצאת, Wonder Woman 1984, שהולך לצאת. ו... מה שהוא בעצם הולך לעשות, זה במלחמה הקרה.
נכון.
והמלחמה הקרה בסין זה עושה מאוד מאוד רגיש, כי זה עדיין מלחמת הגושים, זה מתי ש... זה בדיוק התקופה שסין יצדה את, פחות או יותר את, הגוש של המדינות הבלתי מזדהות, שהם לא היו לא עם ארצות הברית ולא עם רוסיה בכל הקונפליקט הזה. ו... בעיניי זה הולך להיות מאוד מעניין איך סין בעצם יעקפו את זה. כי עדיין זה נושא שהוא מאוד שנוי במחלוקת. זה לא דבר שהם יעברו עליו על סדר היום. מצד שני, חברות סיניות כן מושקעות בסרט הזה. ככה שזה יהיה מאוד מעניין לראות איך הם מתמודדים עם השאלה הזאת.
שמע, כמו כל דבר אחר בהיסטוריה, אפשר לשנות את ההיסטוריה בסרטים ובקלות, ועושים את זה יפה מאוד כל הזמן.
כן, ברור, אבל עדיין, הפרמיס של זה זה בתקופת המלחמה.
בסדר, אז הם יעשו איזשהו קומבינה, אתה יודע, בוואטשמן בכלל הפכו את וייטנאם לאחד מ... איך קוראים לזה? אחד מהסטייטס של ארצות הברית, אז לך תדע.
נכון, בגלל זה אני אומר, מעניין אותי מבחינת סינמוגרפית, איך הם יעקפו את זה.
סבא, ודורון וברק יש לי עוד שאלה אליכם, אולי יותר לברק יותר, נכון? סין היא הרי מדינה מרובה תושבים לא מהיום ולא מאתמול. אז איך קרה שבשנים האחרונות אכפת לנו, או ליותר נכון להוליווד, מה הסינים חושבים ורוצים למכור להם תכנים הוליוודים?
שוב, זה כל הנושא הזה של מאז שהמדינה, שהכלכלה התחזקה. בשנים של לפני שי ג'ינפינג, בשנים של הנשיא של הפנאב, היה שם בעצם, כאילו, זה הוא היה נחשב יחסית נשיא חלש, עדיין היה שם פייסבוק, עדיין היה שם את כל הרשתות החברתיות הפתוחות, ועדיין הכל היה נגיש. ואז עלה לשלטון שי ג'ינפינג. שי ג'ינפינג עלה לשלטון... אם אני לא טועה ב-2013, והצ'רמן מתחלף כל 10 שנים לדעתי, אז כאילו 2023 אמור להיות הצ'רמן הבא. ושי ג'ינפינג בעצם, הוא החליט על מדיניות של השקעה סינית במקומות זרים. אם זה בתעשיית הסרטים האמריקאית, אם זה בתשתיות באפריקה, ואפילו אם זה... התשתיות פה, שזה תוכנית הרכבת הקלה בישראל, שאני לא מאמין ש-CITC היו מקבלים את האישור לבנייה פה בארץ, ללא אישור שלו. ללא אישור של הממשל באיזשהו מקום. ככה שכן, יש פה את כל הנושא של ההשקעה של סין במיקור חוץ בעצם.
כן, סבא, אז סין משקיעה בהוליווד, אבל זה לא מסביר למה הוליווד
זה די פשוט.
למקד את סין כקהל יד. הרי הסרטים הוליווד מכניסים... מיליוני דולרים לרחבי העולם.
זה מסביר. למה זה מסביר? כי סין רוצים להוציא כסף החוצה. ואז הם משקיעים באולפנים בארצות הברית. אולפנים בארצות הברית רוצים להחזיר את ההשקעה שלהם בסין. בגלל זה הם צריכים להתאים את התוכן שיהיה מתאים לקהל הסיני.
יש גם עניין אבל של עליית מעמד הביניים, לא?
יש גם את העניין הזה, ברור. כי עדיין, אבל עדיין יש בוא נאמר, מעמד, עליית מעמד הביניים זה בעיקר בעלים שבערים שהם טיר 1 או טיר 2, ואתה צריך להבין שסין מחלקת את הערים שלה לפי רמות, מ-1 עד 4, שבאחד יש את 4 הערים הגדולות, שזה בייג'ין, שנגחאי, גואנג'ו ושנג'ן, ומתחתיהם לפי האיכות שלהם, וכמובן לפי הגודל שלהם. אתה תראה באמת, מעמד הביניים הוא אחוז יותר גדול, ככל שהעיר יותר גדולה ויותר מפותחת. ככה שכשאתה מדבר על מעמד הביניים, אתה מדבר בעצם על מעמד הביניים, בעיקר בערים שהם רמה 1 או 2. ונגיד בערים שהם רמה 4, כמו חוכות במונגוליה הפנימית, אתה לא תראה הרבה כאילו מעמד ביניים קלאסי שאנחנו מכירים. אתה תראה מעמד קצת יותר גבוה, אבל כן, זה לא נכון. יש שם מעמד ביניים, אבל הוא בעיקר במקומות הגדולים.
לא, אבל שוב, מדובר בכמות גדולה מאוד של אוכלוסייה. אתה יכול לראות את זה סתם, נכון. סתם דוגמה הכי פשוטה. אז תיקח את הרובוטריקים שהצליח בצורה פנומנלית בסין מכל המקומות, ובכלל לא בארצות הברית. בארצות הברית הוא היה כישלון מוחלט. ומה שבעצם הפך אותו לאחד מהסרטים המצליחים ביותר בעולם, זה סין, תכלס.
בעיקרון כן, אבל הרובוטריקים זה סיפור מעניין. כי הרובוטריקים זה לסין יש היסטוריה עם הרובוטריקים, בגלל שהיו שנים שבהם לא היו הרי תוכניות מהמערב, והתוכנית היחידה מהמערב שבאמת הייתה יכולה להיכנס לסין, זה הרובוטריקים. אותה תוכנית קלאסית, מלפני ים שנים, וזה הדבר היחיד שהסינים ראו שהגיע בעצם מחוץ לסין. בגלל זה עד היום בעצם לסין יש הרבה 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 חיבה לרובוטריקים. בגלל זה גם סין השקיע כסף לא קטן בבמבלבי שיצא לפני כמה חודשים. וההצלחה של כל הסרטים של רובוטריקים מאז הייתה נפלאה בסין. בעיקר בגלל הסנטימנט שהיה להם מאוד אותה תקופה שסין הייתה מדינה שלא היו בתכנים זרים בכלל.
זה נכון, סנטימנטים בצד, אבל עדיין מדובר פה בכמות אוכלוסייה כל כך גדולה שנוהרת לכיוון, הקולנועים עם כסף חדש שיש להם, כי בעבר זה לא היה העניין. עכשיו יש להם את היכולת הזאת וזה פקח את העין אצל הרבה אקזקטיבס בארצות הברית. אומרים רגע, סרט עדיף לי לעשות את השינויים שיתאימו לאחך הסיני, לבלוע את הספרדה הזאת מה שנקרא, ולגרוף את המזומנים, כי זה בעצם מה שהם רוצים, יצור לבאו דמני.
זה סוג של win-win situation, כי גם הצופה המערבי רואה לוקיישן סיני שנחשב אקזוטי בעיניו, והוא כבר רגיל לפריז, לונדון, ניו יורק, וושינגטון, לכל הדברים האלה, הוא ראה את זה מיליון פעם, פתאום הסרט מתרחש בשנחאי, זה משהו שונה, העין נתפסת אחרת, פתאום, וגם שנחאי עיר שנראית מאוד טוב, מצטלמת מאוד יפה.
שנחאי עיר יפהפייה.
זהו, זה win-win situation.
זה, כן, זה win-win situation במקרה הזה. שמע, סין, הערים הגדולות שלה, שנחאי בעיניי העיר הכי יפה בסין, מבחינת ארכיטקטורה, מבחינת בניינים, מבחינת הכל. לומר שכן, יש עוד פעם, אתם כל הזמן מעלים את מעמד הביניים, אבל שוב, אתם צריכים לזכור שמעמד הביניים, כמה שאתם מדברים על עליית מעמד הביניים, הוא נמצא במקומות מאוד ספציפיים בסין. נכון, זו אוכלוסייה מאוד גדולה, נכון, האמריקאים יכולים, זה נגיד אוכלוסייה של 300 מיליון מתוך מיליארד, שעדיין היא שווה לאוכלוסייה של ארצות הברית. אבל עדיין אנחנו מדברים על זה שבסין יש הרבה אוכלוסייה שהם לא שמה. תארו לכם אם האמריקאים יצליחו לפרוץ גם את הספרה הזאת ולהגיע גם לערים הלא גדולות בסין. תארו לכם כמה כסף האמריקאים יוכלו לעשות במצב הזה. וזה לא מעט כסף, בגלל זה האמריקאים מוכנים באמת לבלוע את הצפרדה הזאת.
לא, זהו, באחרון נוסף לכל הנוסחה המעניינת הזאת, הריב בין טראמפ לשי שיפין, נכון? אמרתי את השם שלו?
שי שינפין, כן.
כן, אז יש את הריב המתוקשר ביניהם, כל מיני סנקציות שארצות הברית מפעילה על סין, וההפך, איך זה משפיע על הוליווד, על הצרכנות הגיקית, עלינו?
תראה, עלינו זה על העולם הגיקי זה לא כזה משפיע לפי דעתי, נכון, יש את כל ההתכסכויות שלהן, בוא נגיד המקרה של סאוט פארק, שאז הם אמרו, כאילו, בסאוד פארק מצנזרים אותם, בסין מצנזרים אותם, ולסאוד פארק נמאס, אז בשלב מסוים הם פשוט אמרו, fuck the Chinese government באחד מהפרטים, בפרק ה-300 שלהם, ומאז סין חוסמת את סאוד פארק באופן כולל בשטחה. יש את כל הדברים האלה. בוא נגיד, מלחמת הסחר פוגעת בין ארצות הברית בסין אלינו, זה עניין שהוא בעיקר כלכלי, כי מה טראמפ בעצם רצה לעשות? טראמפ רצה לעצור יבוא זול מסין, הוא רצה לחזק את הכלכלה האמריקאית, הוא אמר, טוב, מי המדינה שהכי דופקת אותי במקרה הזה? בעיניו זה הייתה סין. אז מה הוא עשה? דבר ראשון, הוא ניסה להגביל צעדים של חברות סיניות בארצות הברית, בראש הכותרות כמובן הייתה חוואווי, שהוא שמע בריגול דרך הפלאפונים שלה, והסיפור ארוך האשמות הדדיות משני הצדדים, ואתם צריכים להבין שעד לנקודה הזאת, עד בעצם החרם האמריקאי על חוואווי, לתושבים בסין לא הייתה תפיסה כזאת של מוצר סיני זה מוצר טוב. תמיד הם אמרו, אוקיי, אנחנו יכולים להביא מחול מוצר יותר טוב מהמוצר הסיני. והתפיסה הזאת היא מתחילה בעצם להשתנות בתוך סין, שזה משהו מאוד מעניין, שפתאום הממשלה אומרת, כן תקנו מוצרים סינים, זה דבר טוב, זה דבר שמחזק את האוכלוסייה שלנו, מוצרים שלנו, הם לא רק זולים, הם גם איכותיים, וזה פאזה שבאמת השתנתה בעקבות מלחמת הסחר הזאת, ואני משער שבארץ, שבאופן מפתיע בניגוד למערב, הדעה על סין רק מתחזקת בצורה חיובית, נגיד אתה תוכל לראות יותר מותגים סינים מגיעים לארץ ודברים כאלה.
רוב המותגים שלנו הם מותגים סינים. לכל אחד בבית שלנו יש מותג מפורסם סיני, אני מחזיק כרגע ביד.
כן, אני מדבר על, לא מדבר על רק על דברים שהם made in China, אני מדבר על דברים שה-headquarters שלהם.
לא, אוקיי.
לא, 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 אני לא מדבר איתך, אני לא מדבר איתך על דברים שהם made in China. המחשבים שאיתם אני עובד בעבודה שלי, ואנחנו חברת הייטק די רצינית, הם כולם לנובו. לנובו זה סיני למי שלא יודע.
נכון. נכון, זה
כן,
חברה סיני.
התפיסה, מה שברק אמר שמתחיל חלחל בסין, שמוצר סיני הוא מוצר איכותי, הגיע לארץ באמת בעשור האחרון. פעם, אם היית מזמין מוצר סיני, אמרו, תוך חודש זה מתפרק לך. היום אתה מזמין מוצר סיני, זה גם זול, גם איכותי, גם טוב.
שוב, יש ויש.
עכשיו ברק אומר שגם התפיסה הסינית משתנה לגבי זה.
תראה, הסינים עוד הפעם, אנחנו גם דיברנו על זה לפני רגע. המהות, הרעיון של סין, יש להם הרבה מאוד כסף זר שנתקע אצלם, הם צריכים להיפטר ממנו. אז הם לוקחים את כל הכסף הזר הזה, והם פשוט רוכשים איתו חברות. החברות הגדולות שבאמת אתה יכול לשמוע עליהן, זה באמת לנובו. לנובו, זה בעצם הייתה חברה סינית, והיא קנתה את החטיבה הניידת של IBM, The Blue Giant, שזה נחשב למטורף. סינים גם עושים רכישות שלא קשורות לתחום הגיקי, הם קנו את תנובה, סתם את צורך העניין.
נכון.
הם פשוט מאוד נכון, מוציאים את כל הכסף הזר, ועם זה הם רוכשים... המטרה שלהם בגדול זה world domination, כולם יודעים את זה, אבל פשוט עושים את זה בצורה טיפה שונה.
כולם יודעים את זה, ברור.
עושים את זה טיפה שפה...
אפרופו להיפטר מכסף זר, ברק אמר את זה, ברק ואני יודעים את זה, כי אנחנו מתעניינים קצת, הרבה כסף נזרק על הכדורגל הסיני.
נכון. הרבה כסף נזרק על הכדורגל הסיני, מי שקצת...
ועל ישראלי אחד ספציפי שבטח מישהו שמע עליו.
שעמית מאוד לא אוהב.
כן, מאחל לו שכל הסינים ישברו לו את הרגל.
שמע, תראה, אני לא, שוב, אנחנו תוכנים פה טיפה מים, כי אני מסכים מה שאתה אומר, בעיקרון דורון. אני מסכים מה שאתה אומר, אבל עדיין, כאילו, יש לזה, זה עניין הרבה יותר עמוק של world domination, כאילו, נכון, הם רוצים להשקיע, הם רוצים את זה, אבל תחת הנשיא שי ג'ינפינג, אתה צריך לדעת שגם בתוך סין, הלאומנות הסינית תחת שי ג'ינפינג מאוד התחזקה. היא מאוד מאוד התחזקה. כל הנושא של פעם לפני 2013 לא יכולת לראות מין כרזות אדומות עם הצלב עם המגל והפטיש שאומרים אלו הערכים הקומוניסטים הסינים. כיום אתה רואה את זה בכל מקום, ואתה רואה את התמונה של שי ג'ינפינג נמצאת ליד האמירות האלה, ככה שאתה מבין מאיפה מגיע הדבר הזה. ושי ג'ינפינג מתווה מדיניות מאוד לאומנית, ככה שזה מתיישב עם כל הנושא של להשקיע במקומות זרים, לגרום להם להיות סוג של כפופים לנו, ואז אני מפיץ את האידיאולוגיה שלי בחול.
זה נכון, אבל הוא לא יכל לעשות את זה מבלי העובדה שמעצמות המערב העבירו אליהם בעיקרון את כל הזבל שלהם. כל המפעלים הכי מזהמים, כל הדבר הכי נורא מיוצר שם. הסינים בהתחלה קיבלו את זה בכיף, אגב, אתה יודע למה? היה להם פשוט, היה להם אבטלה מטורפת שם בשנות ה-70, 1970. אז כל מי שיכל ליצור עבודה בשביל המיליארד אזרחים שלהם, אהלן וסהלן. וזה בעצם מה שבנה להם את כל היכולת הכלכלית שיש להם היום.
אני רוצה להחזיר את השיחה קצת למסלול, דיברנו הרבה על הכלכלה הסינית, אני רוצה, באמת דיברנו על, על הצריכה הגיקית המטורפת שקורית בסין, על זה שגיקיות היא מושא על ערך עליון, הסינים שואפים להיות גיקים, וב-2021 הולך להיות משהו מעניין. הולך לצאת בפעם הראשונה, נראה לי מאז ברוס לי, סרט מיינסטרים עם גיבור סיני במרכז, בראשות דיסני ומרוול, שנג צ'י ואגדת הסרט הטבעות. עכשיו, גם הגיבור וגם הנבל הם הולכים להיות כנראה סינים, הגיבור בטוח, לא יודע לגבי הנבל. איך לפי דעתך הוליווד, קווין פייגי ומרוול הולכים ללכת לכיוון הזה, ואיך לפי דעתך זה יתקבל בסין?
העניין פה שזה סיני נגד סיני, אז זה לא תהיה ממש בעיה, כי כל העניין סובב סביב האוכלוסייה הסינית. את האמת היא, ניסיון יותר מעניין יהיה מוקדם יותר עם מולן. איך האדפטציה של דיסני למולן תהיה, ואיך בעצם...
נכון, על מולן לא חשבתי.
ואיך בעצם היא תביא את המסורת הסינית, כי לדעתי במולן זה הולך להיות הרבה יותר סיני שורשי מאשר שאנג-צ'י. ויהיה אותי, מעניין אותי לראות איך זה יתקבל בסין, כי לדעתי זה הולך להיות להיט מטורף בסין. מטורף. אולי הסרט הכי חזק של דיסני אי פעם בסין, כי כמובן זה מתעסק בדמות שהיא שלהם, ולהגיד את זה על שאנג-צ'י קשה לי, כי זה עדיין מאוד מוקדם. הסרט הזה יגיע בעוד שנתיים אלינו, ויהיה לי, וזה גם, אני צריך את ההקשר של זה בתוך מרוול, כי כמובן, מרוול ידועים בזה שהם כל הזמן נותנים הצהרות פוליטיות בסרטים שלהם, בין אם זה קפטן מרוול,
בפנתר השחור.
פנתר השחור, הם כל הזמן נותנים דברים שביניהם נראים נכונים בסרטים שלהם, וכן, זה הולך להיות מעניין אותי איפה, נגיד, האידיאולוגיה של מרוול, שהיא מאוד open speech ודברים כאלה, תהיה בראש בראש, נגיד, עם הדמות של שאנג-צ'י, שהיא מאוד סינית, וכמובן, בסין אין את ה-free speech וכל הדברים האלה.
באמת, מההעברה הזאת של free speech, בעצם אנחנו עוברים קצת לנושאים מחשביים, אני לא יודעת כמה זה מתקשר או לא מתקשר לנושאים גיקים, אבל זה עדיין נושא ששווה לדבר עליו בכל מקרה, בכל מדיה. אז כולם מכירים את ההיסטוריה קצת של הונג קונג? מאיפה, למה וכמה?
היא הייתה מושבה בריטית המון שנים, נכון ברק?
היא לא הייתה מושבה בריטית, היא הייתה, הם קיבלו אישור חכירה מהאימפריה הסינית לבריטניה שהסתיימה
ב-1997.
אחד ההחלטות שהיו כדי בעצם לסיים את תקופת החכירה מהבריטים הייתה שהונג קונג תוכל לשמור על הזכויות שבעצם היא קיבלה במעמד שלה מהממשל הבריטי, שזה בעצם הרבה יותר חופשי ממה שיש לשאר האזרחים בסין. וזה היה נכון למשך 10 שנים או יותר. ועכשיו הסינים מנסים להחזיר חזרה בעצם, ולהשפיע יותר ויותר על הונג קונג, ובעצם להביא אותה לאותו מצב שבה נמצאים שאר הערים במיינלנד. וזה בעצם מהות המחלוקת כרגע, או מהות המאבק של הציבור שנמצא בהונג קונג.
בוא אני קצת אחדד את מה שאמרת. בעיקרון כל העניין התחיל בעיקר בגלל שראש ממשלת הונג קונג, מי שהייתה והתפטרה מאז, קוראים לה קרי לאם. קרי לאם רצה להעביר את חוק ההסגרה לסין. זה מה שזה אומר. זה אומר שבעצם בהונג קונג, כמו שאתה יודע, יש free speech, יש את פייסבוק, יש את כל מה שיש במערב. אממה, זה עדיין קונססיה ששייכת לסין בעיקרון. והעניין הוא שההסכם של סינים הבריטים, שהונג קונג תישאר סוג של קונססיה שתלויה בעצמה, איזה...
אוטונומיה שכזו.
אוטונומיה, איך שלא תקרא לזה. עד 2048, אם אני לא טועה. ואז ב-2048 היא אמורה לחזור לידי סין. העניין הוא שחוק ההסגרה היה פשוט מבטל את חופש הביטוי, כי זה אומר בעצם שאם סין יכולה לבקש להסגרה כל בן אדם שמדבר משהו, אומר משהו רע נגדה, ושהיא יכולה לשלוח, וממשלת הונג קונג לא יכולה לעשות מול זה כלום, זה בעצם, אוקיי, אני לא יכול לומר מילה רעה נגד הממשל בסין. וזה מה שבהתחלה היה, על זה הייתה כל המאומה. עכשיו כבר, אחרי שסקרי לאם ירדה מהכיסא, והכל כבר נרגע בהקשר הזה בסופו של דבר, מה שקרה בעצם, האנשים בהונג קונג הבינו שהם לא רוצים להיות חלק מסין. הם לא רוצים להיות חלק מהמערכת הזאת שלוקחת להם את חופש הביטוי, לוקחת להם את היכולת לומר מה שהם רוצים. וכן, ויש לזה הקשר גם לעולם הגיקים. כי לדוגמה, היה טורניר הארדסטון לא ממזמן, והיה טורניר LOL לא ממזמן. ומי שזכו במקומות הראשונים שם היו חבר מטיוואן. טיוואן, אם אתם, בטח רוב המאזינים יודעים שהיא גם, יש לה איזה סכסוך, הסינים אומרים שהיא חלק מסין, טיוואן אומרים שהם לא חלק מסין, גם יש מין מחלוקת מאוד גדולה, ושמישהו מטיוואן אומר שהונג קונג, יש לה את הזכות לחופש ביטוי, יש לה את אחוז זכות לחופש דיבור, אומר כזה דבר, זה מאוד מכעיס את הסינים, ולמשחקים שמאוד פופולריים בסין, אז מה שהם עשו, הם ביטלו את הפרס לזוכים, ביטלו את הפרסים, בעצם לא נתנו להם את הכסף שהם זכו בו. ואז מה שקרה, זה יצר בקלש עוד יותר גדול מצד מדינות המערב וארצות הברית, ואז הם סוג שהחזירו לו את רוב הכסף ולא את כולו, ועכשיו הרבה אנשים מאיימים להחרים את בליזארד בגלל הקטע הזה.
בליזארד חברה סינית, כן?
בליזארד זה חברת משחקים אמריקאית, אם לא טועה, שיש לה, שהסינים די השתלטו
אוקיי,
עליה.
סבבה.
בליזארד היא חברה אמריקאית מאוד מאוד ותיקה.
כן, לא שהסינים סוג של השתלטו עליה.
כמו שהם עושים, דיברנו על זה, כן.
כן.
סבבה.
ואז, שוב, ועכשיו יש את כל הדיון הזה, האם לאפשר פרי ספיץ' בתחרויות, האם לזוכים מותר לומר מה שהם רוצים על בימת המנצחים. זה כמו שעכשיו יש את כל המקרה ב-NBA, עם לברון ג'יימס, מי שלא מכיר, עם לברון ג'יימס ודרין מורי, שמי שלא מכיר, דרין מורי זה ה-GM של יוסטון רוקטס, אמר שמותר לאנשים למחות ולהביע את דעתם, והוא עומד לצד הונג קונג, ויוסטון זה הקבוצה הכי פופולרית בסין, ואתם צריכים להבין שכדורסל בסין זה טירוף, הם מתים על כדורסל, NBA אצלהם זה, הם צופים בו כמו אני לא יודע מה, ועכשיו של דרין מורי, הבעלים, ה-GM של הקבוצה הכי פופולרית בסין, בגלל יאו מינג ששיחק שם בתחילת שנות 2000, אומר דבר שהוא נגד המדיניות של הממשל הסיני, זה רעידת אדמה.
כן, הם עשו המון המון דברים.
וזה
הם הפסיקו בדיוק. להם את, את הזיכיון עם קור מוצרים של, של, של אותה קבוצה, והם הפסיקו את השידורים של אותה קבוצה, הם עשו הרבה בלגן עם זה.
עד עכשיו אין שידורים של ה-NBA בארצות הברית, בגלל ציוץ אחד
בסין.
בטוויטר.
כן.
בסין, סליחה. בגלל אותו ציוץ של דריל מורי.
כן, אני זוכר את הסיפור הזה.
כן, ואפילו לברון ג'יימס פתאום, אמר, כן, אנשים צריכים להבין מה אנשים כותבים בטוויטר, שזה מצחיק, כי לברון ג'יימס, פתאום שזה פוגע בכסף שלו, יש לו בעיה לומר את זה, אבל שהוא הביע את דעתו על נושאים שנויים במחלוקת, פתאום זה לא היה בעיה. כאילו, יש בזה הרבה עניין של כסף ואינטריגות, וגם לנו בה...
זה נכון, אבל תשמע, זה פותח שאלה מאוד מאוד ישנה. כי בוא ניקח שתי אירועים, אחד ספורטיבי, אחד מוזיקה, לא קשורים אחד לשני בכלל. האולימפיאדה למשל, היא אירוע ספורטיבי של כל העולם, והאירוע הזה הוא הפוליטי, הוא בכל אופן אמור להיות הפוליטי, ולכן אין מקום, אפילו אם אתה רוצה להגיד, וזה נכון להגיד, והם צריכים להילחם על הזכויות הדמוקרטיות שלו, כמו כל בן אדם על פני כדור הארץ שמגיע לו זכויות יסוד, אבל עדיין, באולימפיאדה אוסרים עליך לעשות את זה. תן לך דוגמה נוספת שקראה לא מזמן, האירוויזיון פה בישראל, היה לך את
המשלחת האיסלנדית.
המשלחת האיסלנדית, נכון, שהם יצאו עם דגלים של פרי פלסטיין, וישר לקחו להם את זה, והם קיבלו נזיפה, והם כמעט
קיבלו, סולקו מהארגון. קיבלו שהיה לשלוש שנים לפי דעתי, אם אני זוכר.
לא, לא, הם קיבלו רק קנס של 20 אלף דולר
וזהו. אוקיי.
הם קיבלו רק נו, הם לא קיבלו איזה הרחקה. גם דרך אגב, גם מדונה שעלתה לשיר באותו אירוע, גם היה לה ביקורת כנגד ישראל.
לא, זה לא היה ביקורת כנגד ישראל, זה היה יותר אישרה, בואו ניתן יד לשלום, ואז היא פתאום חשפה, זה התפרש בארץ, בגלל שאתה יודע, אנשים בארץ אוהבים לפרש דברים, ואנשים אצל הפלסטינים אוהבים לפרש דברים, אבל זה לא היה הכוונה שלה. הכוונה כאילו שבואו ניצא לשלום, אבל כאילו, שוב, אבל אני מסכים,
הנקודה שלי היא כזאת,
אני מסכים
כאילו.
שזה לא הבמה לומר שתחרויות ופודיומים זה לא המקום לומר לתת הצהרת פוליטית. מצד שני, אתה יכול לומר גם, אני יכול לקחת אותך להרמת היד של הצן השחור בגרמניה 36.
שהוא הצדיע ולא אומר על יד, כן.
אוקיי, ואני יכול לקחת אותך גם, אני יכול לקחת אותך שוב לאולימפיאדה, על זה שהמתאבק, סליחה, הג'ודוק המצרי לא רצה ללחוץ יד לג'ודוק השלב.
נכון.
גם הליגה הצרפתית בכדורגל הפסיקו לשדר בסין, לא? בגלל מה שליון עשו. קבוצת ליון הצרפתית שידרו משחק באחת בצהריים בשביל הקהל הסיני.
כן, ואז הם שמו.
והאולטרס שלהם עלו עם, הקהל עלה עם פרי טיבט.
הוא עשה מין מוזאיקה מטורפת באחד היציעים של פרי טיבט עם הנגל הטיבטי. כאילו זה באמת, אני משער שבסין קיבלו את זה מאוד רע. שמע, מצד אחד אתה יכול לומר כאילו לאנשים, אני נגד הבעת דעה פוליטית. מצד שזה לא המקום בגלל שזה, אתה יודע, אירוע א-פוליטי וכל מיני דברים כאלה. מצד שני, אתה לא יכול להגביל לאנשים לומר דעת הפוליטית שלהם. דריל מורי לדוגמה לא אמר,
אני מסכים איתך
לא
לגמרי.
אמר את זה ב... טקס של דאפ, הוא לא אמר את זה באף טקס, הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה בחשבון הטוויטר הפרטי האישי שלו. זהי הדעה שלו.
לא, אני מסכים איתך לגמרי, אין פה ויכוח.
ופה כבר אנחנו מותחים את הקו בין חופש הביטוי באופן כללי לבין איפה עובר המשטר.
זה נשמע שבקטע של ה-NBA הם קצת הגזימו, לקחו, עשו exaggerating, כאילו הם הגזימו בתגובה שלהם באופן לא פרופורציונלי. כנראה בגלל שהוא שחקן של יוטוס נורוקץ, אם הוא היה שחקן של קבוצה אחרת, כנראה זה היה מחליק.
לא, לא, לא מסכים איתך.
אוקיי,
לא מסכים איתך. לא מסכים איתך, כי ה-NBA הוא מאוד פופולרי בסין. כשאני הייתי בשנחאי לדוגמה, היה שם תערוכת ענק של ה-NBA. מה, עם כל הקבוצות, כל השחקנים, memorials של הלוס אנג'לס לייקרס, אזור של סן אנטוניו, הם מאוד אוהבים את ה-NBA והם צופים בכל הקבוצות, לא רק ביוסטון.
סבבה. ברור שיוסטון היא הרוקטס הם הכי פופולריים, כמו שאמרת.
בדיוק, הרוקטס הם פשוט הכי פופולריים, אבל בוא נאמר את זה, אם סטיב בלמר, הבעלים של הקליפרס, היה אומר כזה דבר שהוא דרך אגב אחד מהמקימים של מייקרוסופט יחד עם ביל גייטס, היה אומר כזה דבר, גם אני אמשר שהממשלה הסינית הייתה לא רק אוסרת על שידורי ה-NBA, אלא גם, אתה יודע, אוסרת על מכירת מוצרי מייקרוסופט לכמה זמן, כמו שהיא אסרה על מכירת גבינות באופן כולל לתקופה מסוימת שם.
אוקיי. זהו, אנחנו קצת סוטים בנושא, עברנו לספורט, דורון, בואו נחזיר את הנושא למסלול, עברנו לספורט קצת.
אז בעיקרון, אם אני רוצה לסכן טיפה את הדיון שעכשיו עשינו, הסינים כאילו מנסים לשחק משחק כפול ברמת העיקרון. הם מנסים להגיד, אנחנו לוי דווי, בואו תרחשו, אנחנו באמת רוצים לעשות אתכם עסקים, אנחנו רוצים באמת לפתוח את העולם הסיני, בואו תראו, אנחנו לא כאלה נוראים כמו שאתם חושבים, ומצד שני, מנסים לעשות בעצם פוליס על כל העולם, מנסים לשתר בעצם את המחשבות של כולם, וגם מפעילים בריונות, על כל התכנים בעצם שמגיעים אליהם ודברים שמשדרים החוצה, שזה קצת בעייתי לעשות את זה ברמה גלובלית. אז לא יודע, אני תראה, אני יודע שאנחנו לא יכולים להפסיק לצרוך דברים מסין, אנחנו לא מסוגלים, זה בלתי אפשרי, מכיוון שאנחנו אין ספור מוצרים שאנחנו בעצם רוכשים, או כל דבר שאנחנו מקבלים, יש בו איזשהו יד סינית. הזכרנו את זה קודם מטלפונים, מחשבים וכיוצא בזה. אז לא יודע איך אפשר להתמודד עם הדבר הזה, עם המפלצת הזאת שנקראת סין, עם הדרקון הזה שנקרא סין. יש לך איזה רעיון ברק.
פשוט תהיו סקפטיים, אני לא אומר תחרימו את סין באופן כולל. גם בגלל שזה לא... עזוב שזה בלתי אפשרי, זה גם לא נכון. כי סין זה עדיין מדינה שיש בה אנשים שעובדים, שהם לא המשטר, הם האנשים שסובלים הכי הרבה בעיניי בכל הקטע של המשטר הזה. והם האנשים שאנחנו בעצם משלמים להם, שירוויחו את לחמם, וזה לא הרבה לחם, בסופו של דבר. ואני אומר פשוט, שימו לב, תהיו סקפטיים, כאילו, אני לא אומר... אל תצרכו דברים סינים, כי יש הרבה דברים נפלאים מסין, וסין מדינה נפלאה, ואתם יכולים לצרוך משם דברים בשקט, אבל מצד שני, כאילו, כן, אתם צריכים לדעת שמה שאתם רואים, מה שאתם קוראים, תהיו סקפטיים, כמו ש... תהיו פתוחים, תהיו open-minded, אל פשוט תבלעו כל מה שאומרים לכם, וזה כל מה שיש לי לומר בהקשר הזה.
זה נכון לגבי כל דבר.
אחלה סיכום, הייתי אומר.
מעולה. טוב חברים, אנחנו הגענו לקצה הזמן שבו רצינו בעצם לדון בסוגיה של סין, זו סוגיה מאוד ארוכה, יש מיליון ושתיים דברים שאפשר בעצם לעשות עליהם על סין, אז אם אתם המאזינים, שומעים בעצם את הפודקאסט הזה ואומרים, רגע אבל פספסתם את ואני רוצה לדעת על, אז אל תישארו ותחמיצו פנים, תכתבו לנו, אני רוצה לשמוע על זה, זה מעניין אותי, תכתבו לנו שאתם רוצים לשמוע עוד מברק, כי אני רוצה לשמוע עוד מברק ואני רוצה שהוא יבוא שוב, תכתבו שעמית מזמן לא היה בתוכנית וזה נכון, הוא צריך להתאמץ יותר ולהגיע עוד.
צודק.
כל הדברים האלה, ביקורות, ברכות, איחולים, כל מה שאתם רוצים בעצם לכתוב לנו, הדרישה היחידה שיש לנו אליכם, בשונה מסין, חופש הדיבור פה פתוח ואתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, רק תשמרו על שפה נאותה. זה כל הדברים שאנחנו רוצים ממכם, כל שאר הדברים אנחנו נתמודד. אני רוצה ממש להודות לחבריי לדיון הפורה שהיה פה היום, לברק קילשטוק הנהדר שטרח והגיע, תודה רבה לך, לעמית לנדה, הרלי קווין לג'וקר שלי, תודה רבה שטרחת והגעת גם לדיון הנהדר הזה.
תמיד.
תודה רבה בכלל שהצעתם את הפודקאסט המעולה הזה. חברים, מילים לסיכום?
פשוט תמשיכו לעקוב אחרי העמוד שלנו, בתקווה שיש לנו עוד הרבה דברים גדולים בהמשך.
תמיד יש, תמיד יש, תמיד יש מה לעקוב, תמיד יש. ואני רוצה להזכיר לכם גם את הדף הבינלאומי שלנו, הגיקלופדיה Worldwide, שבו אנחנו מעלים תכנים לגיקים מעבר לים, וזהו, זה הזמן שלנו להיום. תודה רבה שהזנתם, אנחנו היינו גיקלופדיה משודרת, כל הברכות הגיקיות על חשכם, יאללה ביי.
ביי ביי.
ביי.